שלום לכולנו, ערב טוב. נושא שלנו היום הוא שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אז לפני כן אני אברך ברכה. בברכה, לפני הברכה אני אומר לכם שאני מתכוון בברכה את המילים בת קוף כבת קף. נראה מי שיבין מה אני מתכוון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. להסביר כוונתי, אני אספר לכם סיפור. בשבת הזאת הייתי ברמת הגולן. הייתי בבר מצווה אצל משפחה שלי, משפחת ברקוביץ' ברמת הגולן, עשו בר מצווה לבנם נריה. אמרו לי הרב בן יעקב, בערב תגיד דבר תורה. דיברתי איתם בשפת המימיקה. אני לא יכול לדבר. לא היה לי קול. אמרו לי בבוקר, הרב בן יעקב, תגיד דבר תורה. אמרתי, אני לא יכול, לא היה לי קול. ברכתי, העלותי לתורה, אשתי אומרת לי אחרי התפילה, לא שמעתי אותך בכלל מברך על התורה, מה זה אתה לא מברך על התורה? לא היה לי קול. בכלל. טוב, אחר כך באה סעודה שנייה, אמרו לי, תברך, אתה בר מצווה, תגיד דבר תורה. לא יכולתי להגיד שום מילה אחת, לא היה לי קול. סעודה שלישית הגיעה כבר הסוף, אמרתי, אין לי מצטער, אין לי קול, באתי לבר מצווה לשמח אתכם, לא יכולתי לדבר. אמרו לי, מה יהיה מחר בשיעור? אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא נותן את היכולות לפי הכוחות ולפי הצרכים. אם מחר אני צריך להגיד שיעור, יחזור לי הכל. רציתי לצלצל לרב שרקי לבטל את השיעור של עכשיו, אבל אמרתי, השיעור של הבוקר, נראה. בלילה הלכתי לישון, באתי בבוקר, חזר לי קצת הכל. אז עכשיו אני בירכתי שהכל נהיה בדברו. כוונה גם בכף וגם בקוף. בת קוף כבת כף, בירכתי שהכל נהיה בדברו. אז קודם כל אני מודה לקדוש ברוך הוא שחזר לי הכל. שנית, זה חלק מהנושא שלנו, הלל והודאה. הלל והודאה זה על ניסים שבתוך הטבע, כמו כדוגמת המעשה שסיפרתי לכם, או הלל והודאה זה רק על נס היוצא ממנהגו של עולם. רק על זה מברכים. איזה נס מברכים? ובכן, ידוע שבגמרא במסכת שבת מובא הממרא של רבי תנחום. בגמרא במסכת שבת מובא, אני שמח שזה לא במקום, זה כמו אבא שלי היה בא לבית הכנסת, היה מוצא סידורים קרועים, היה אומר, אני מבסוט, פה מתפללים. אז אם אני לא מוצא מסכת שבת במקום, סימן שלומדים הלכות חנוכה. אבל בגמרא שלי אז בגמרא במסכת שבת, הגמרא מביאה שתי ממרות בשם אותו חכם, בשם אותו חכם, שקשורות לפרשת וישב. ומה עם שתי הממרות? שתי הממרות הם, כתוב שם, אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומי משמי דרבי תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה, כסוכה וכמבוי. נר חנוכה, אם מניחים אותה מדי גבוה, מרשות הרבים, אומר רש"י, אין העין שולטת בנר החנוכה. יודעי דבר אומרים, שלכן בנו בירושלים 3 מלונות, אחד ליד השני. רמד הרנסנס, מגדל הכנסת, והשלישי מה שמו? 3 מלונות. למה בנו 3? כדי שאם מישהו ידליק בקומה ה-22 חנוכיה, איך יצא ידי חובה? הלא אין עין שולט למעלה מ-20 אמה. התשובה, יש לו את החבר שלו בקומה ממול, בבניין השני. אז יוצא ידי חובה. אבל אם היו בונים רק אחד, מלון אחד, הייתה בעיה שאין העין שולטת למעלה מ-20 אמה. זאת ממרה אחת של רב כהנה. בשם רב נתן בר מניומי, בשם רבי תנחום. ממרה שנייה שיש ביניהם וו החיבור, ואמר רב כהנה, דרש רב נתן ברמניומי משמי דרבי תנחום, מהו שכתוב והבור ריק אין בו מים, פרשת השבוע שהייתה, מהו שכתוב והבור ריק אין בו מים, ידוע דרשת חז"ל, מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. ועל כך יש שאלה, מי יזם את ההשלכה של יוסף לבור הזה שיש בו נחשים ועקרבים? מי יזם את זה? ראובן. ראובן אמר, כתוב, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. ומה הייתה מטרתו? למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. אז הוא רצה להציל אותו מידם. וזה באמת הייתה הכוונה נכונה של ראובן להצילו מידם. אבל השאלה היא מה הוא רצה להציל, הרי אם משליחים אותו לבור של נחשים ועקרבים, אז מיד ינשכו אותו, מיד הוא ימות. והם ימות, מה הצלה יש בדבר? אולי נגיד שהוא רצה להציל את האחים, שהאחים לא יחטאו בשפיכות דמים, כי הוא רצה להגיד להם, הנחשים והקרבים יעשו לכם את העבודה. אבל זה לא הכוונה בצורה צינית, חס ושלום. הכתוב מעיד שבאמת הוא רצה להציל אותו, מפני שהעיר המקלט הראשונה שמה, עיר המקלט הראשונה שכתובה פרשת מסעי היא את בצר במדבר בארץ המישור לרובייני. אחר כך גולן ובשן למנשי. למה בצר במדבר לרובייני? למה זה עיר המקלט הראשונה? אומרת הגמרא, כי ראובן פתח בהצלה תחילה. הוא הראשון שפתח בהצלה. זאת אומרת, מי שפותח בהצלה, צריכים להזכיר אותו, צריכים לייקר אותו, צריכים לשים אותו על נס. מי שמתנדב במדה, מי שפרמדיק, צריכים להרים אותו על נס, הוא עוסק בהצלה. אז הכתוב באמת אומר שראובן פתח בהצלה תחילה. אבל השאלה נשאלת, דבר פלא. אם היו בבור נחשים ועקרבים, איזה הצלה יש בדבר? הרי ראובן לא ידע שיעשה נס ליוסף. איך הוא ידע? אז מה הוא רצה להשליך אותו לבור? איזה הצלה יש בדבר? תשובה, על פי הממרה של רבי תנחום בר אידי. מה הוא אמר? נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה. למה? אין העין שולטת בגובה. כיוצא בדבר אתה אומר, אין העין שולטת בעומק. אבל אינני יודע אם העומק והגובה הם שווים. תכן ובגובה זה 20 אמה, כך קבעו חז"ל. אבל בעומק אולי אפילו 5 מטרים אין העין שולטת. אז ראובן לא ידע שיש שם נחשים ועקרבים. אז יוצא שהקשר בין שתי הממרות הוא שראובן התכוון באמת להציל את יוסף, כי לא ידע שיש שם נחשים ועקרבים. הרי לנו קשר אחד בין נר חנוכה לבין פרשת השבוע וישב. אבל יש קשר נוסף, ואני כתבתי שכותרת הנושא בימים ההם בזמן הזה, שבאמת יוסף הצדיק שהוא חזר מקבורת אביו, חז"ל אומרים, כתוב בתורה, נתחיל מהתורה, כתוב בספר בראשית, בסוף פרשת ויחי, שהאחים אומרים ליוסף, אומרים לו, שלחו אל יוסף ואומרים לו כדברים הבאים, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע, אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך. ואתה סנה ושכה אבי אלוהי אביך. וירא יוסף בדברם אליו. אני רוצה להתייעץ איתכם, האם זה נכון שיעקב ציווה על הדבר הזה, כמו שאחים אומרים, אביך ציווה לפני מותו לאמור, אנה, סנה, פשע, אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. ככה כתוב בתורה. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע, אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. נכון הדבר או לא? תגידו, כתוב בתורה, רבן יעקב, אתה אומר בתורה שמשהו לא נכון, איך אפשר להגיד? אומר רש"י, שינו בדבר מפני השלום. הם שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן. למה לא ציווה יעקב כן? מה אתם חושבים? מה? למה? למה? למה לא יעשה כלום? הכיר אותו שהוא לא ינקום בהם. יש בדבריך הנחת יסוד אחת שצריכים להדגיש את מה שאתה לא אומר. אבל צריכים להדגיש, אתה אומר דבר חכם מאוד. האם יעקב ידע מהמחירה של יוסף? כן או לא? מה אתם חושבים? הוא ידע? מה? גם מי שנביא, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מגלה לו. אבל פה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו, שהרי כל הזמן הוא התאבל על בנו ימים רבים. אז כנראה הוא לא ידע. אז מה אתם חושבים? הוא ידע? האם יעקב, אני חוזר על השאלה, האם יעקב ידע ממחירת יוסף? הרמב״ם, מה? לא, ונימוקך?
אחרי שיובילו את הפתו לבני אדם,
אבל הוא ראה, הוא ראה שבהתחלה הוא אמר תרוף תורף יוסף, אחר כך הוא ראה שהוא לא מתנחם, ויש גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי 12 חודש, ופה הגזרה לא עובדת, משהו פה לא בסדר, הוא זוכר את יוסף, מתגעגע לבן שלו, אז הוא הבין שהוא חי, בסוף אומרים לא רב עוד יוסף בני חי, אז הוא הבין שהכותרת הקטונית הייתה רק איזה פעלול, אז באמת, הוא ידע מחירת יוסף? יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אבל רש"י אומר ככה. רש"י אומר כמו שאתה אומר. רש"י אומר, כי לא ציווה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו. מי שיודע לקרוא רש"י מבין, לא נחשד יוסף בעיניו, זאת אומרת, מה הוא לא נחשד? למקום. אז יעקב ידע מחירת יוסף או לא? ידע. אבל איך שלא יהיה, הוא לא ציווה. זה הרמב״ן משמע שהוא לא ידע, ורש"י משמע שהוא ידע. כל פנים, מה קרה לאחים שפתאום הם כל כך מבוהלים? אומרים חז"ל שכאשר בא יוסף בחזרה מקבורת אביו, הוא עבר דרך הבור ששם האחים זרקו אותו. עמד ליד הבור, התחיל להגיד ברכה. איזה ברכה הוא בירך? ברור שעשה לי נס במקום הזה. שמי שנעשה לו נס חייב לברך, שעשה לי נס במקום הזה. האחים שלו ראו אותו ממלמל משהו, מה הם חושבים? מה הוא ממלמל? מה הוא יגיד? פה תהיה קבורתכם, אני כבר מסתכל על הבור, מה שפה יהיה. חכו חכו, תכף תראו, כבר נבלו. לכן הם מפני השלום, זה מה שרש"י אומר, שינו בדבר מפני השלום. אז אם התורה כותבת את זה, למה התורה כותבת את זה? כי התורה באה למד אותנו שבחיים לפעמים מותר לנו לשנות מפני השלום, כאשר הכוונה שלנו היא לטובה, כמו האחים שרצו לטובה. אבל השאלה היא, למה יוסף בירך דווקא על הבור? זה הטובה היחידה שהייתה ליוסף? הלא יוסף התגלגל למצרים על ידי פסים. כשאני אומר על ידי פסים, מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? על ידי פסים הוא התגלגל למצרים. מה אני מתכוון? כשאני אומר, מה? יפה, קטונת פסים. ועוד פירוש, מה אני מתכוון? פסים, פי פוטיפר, סמך סוחרים, יוד ישמעילים, מם מדיינים. כמה גלגולים התגלגל ליוסף? מכרו אותו לפוטיפר. מי קנו אותו? הסוחרים, הישמעילים, המדיינים. מכרו אותו אחד לשני, מיד ליד. הגיע לפוטיפר, נהיה חשוב בבית. פתאום הרשעה הזאת מעלילה עליו עלילות, ותלסה הוא בבגדו, ואז הוא מושלח לבור, מושלח לבור, ומקבל בסוף צלש. מה הוא מקבל בסוף? בפנים עוד שנתיים. למה? בגלל? אמר לשר הטבחים, אם שכרת אני איתך. בסוף פתאום, לשר המשקים, פתאום, במפתיע, פרו חולם חלומות, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרו. אז למרות שהיה נגזר עליו שהוא יישאר עוד זמן בגלל בקשתו משר המשקים, פתאום מוחלף, הולך לפרו, פותר לפרו את החלומות, עושים אותו משנה למלך, עושה תוכנית החומש של המצרים, דבר פלא. אז כמה ניסים היו ליוסף? הרבה ניסים. אז מדוע יוסף בירך שעשה ניסים לעבוד, שעשה לי נס במקום הזה רק על הבור? מן הראוי שהוא יברך על כל הניסים. כתוב פרשת השבוע שקראנו, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, יברך על הכל. אז מה הוא חיכה לברך בחזירתו מבית אביו דווקא על הבור? זאת השאלה הראשונה שאני מציג. והשאלה השנייה שאני מציג היא, למה אנחנו עושים את חג החנוכה? ומהי המשמעות של הברכות שמברכים? נסתכל בדף אשר לפנינו. במקור הראשון, שהובא שם הגמרא בשבת, הגמרא אומרת, מהי חנוכה? למטה, בצד התחתון של העמוד, גמרא במסכת שבת, דף כף א', עמוד ב'. מהי חנוכה? דתנו רבנן. בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמנה יעינון, שמונה הם, דלה למספד בהון, דלה להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמונים שבהיכל, שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אל הפח אחד של שמן, שמונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה. אומר רש"י במקום, ימים טובים בהלל והודאה, רש"י בצד שמאל של העמוד שלנו, כי זה עמוד ב', אומר רש"י, הכי גרסינן. ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה. לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל, ולומר על הניסים בהודעה. מרש"י, מצוות חנוכה זה לקרות הלל, ולומר על הניסים בהודעה. ומה חסר? מה חסר? חנוכיה, הדלקת נרות. הגמרא מציינת את נס פך השמן, מספרת את הסיפור על החשמונאים, ואומרת איזה קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודעה. ומה חסר בגמרא? חסר בגמרא שתקנו הדלקת נרות החנוכה, שהרי זה מצווה מדרבנן להדליק נר חנוכה. אז מדוע הגמרא לא אומרת קבעום ועשאום ימים טובים, בהלל והודאה, והדלקת נרות חנוכה? מדוע הגמרא לא אומרת את זה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נתבונן בנוסח התפילה. מה אומרים? על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות, ועל התשועות, ועל המלחמות. לעודנו באים מהם הזמן הזה. כל אחד יקרא את התפילה בעיניו, וימצא לי איפה נזכר נס פך השמן בתפילה הזאת. אם נזכר, ואיכן נזכר, ובאיזה מילים. המוצא את נס פך השמן מוזכר בתפילה, זוכה בסופגניה. איך אני יכול להגיד זוכה בסופגניה, ולא אין לי שום סופגניה? תשובה, כמו שאין לי סופגניה, ככה לא נזכר נס פך השמן. מה נזכר רק? מה נזכר רק? איזה ביטוי? מצא את הביטוי הקרוב ביותר? והדליקו נרות בחצרות קודשך, רק בסוף. אבל עיקר התפילה למה מוקדש? לניצחון המלחמה. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקלת את דקמתם, מסרת הגיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וצמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, צדיקים יזכה תורתך. רק בסוף נזכר, אחרי כן, באובניך, דרוויתך, פינויתך עליך, תקדושך, דליקו נרות בחצרות קודשך. אפילו נזכר נס פך השמן, נזכר קבור נתם לכנו כאלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. מכאן באנו לשאלה, מדוע באמת אנחנו חוגגים את חג החנוכה? האם לזכר נס פך השמן, המוזכר בגמרא הזאת, מהי חנוכה? הלא כתוב כאן בגמרא, קבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול. נתבונן בדברי הרמב״ם בצד השמאלי. כותב הרמב״ם כך, בפרק ג' הלכה א', בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, מישהו מוכן לעשות לי כוס תה, אני אודה לו, וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטימו הטהורות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצו מלחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם. וגברו בני חשמונה הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, ומידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. הזכיר הרמב"ם בהלכה זו את העיקר, את נס ההצלה מידי מלכות יוון. שלא די שלא יניחו לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם אמונה בבנותיהם, שגזרו גזרה שכל הניסית, כל בתולה הניסית תיבעל להגמון תחילה, וגם נכנסו להיכל ועשו בפרצות. עד שאמרו, חילקו סטיקרים. מה היה כתוב בסטיקרים של היוונים? כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. היוונים היו בדעה שאומנם העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל השם עזב את הארץ. ומי עכשיו במרכז? האדם. צורו בכל הכיכרות של רומא ויוון, האדם במרכז. וישראל, שיש להם שמן טהור, שבזה מדליקים את המנורה, זה בדיוק מה שחורה למלכות יוון. ולמה דווקא השמן הטהור, שמדליקים את המנורה, חורה למלכות יוון? מדוע? המנורה הדולקת בהיכל. מה היא באה לסמן? ומה היא באה לסמל? המשכן נקרא בשם משכן העדות. העדות למה? אומרת הגמרא במסכת שבת, נוכל להסתכל מקור 8, בברייתא, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו, וכי לאורה הוא צריך, ולכל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, בצד השני, לא הלכו אלא לאורו של מקום, עמוד האש ועמוד הענן. אז מהי המטרה? תבוא לחבר אחת, תודה רבה. אז מהי המטרה של המנורה? אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? המערב, זה נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, ממנה היה מדליק ובה היה מסיים. היה בנס הזה התמיד עד ימי שמעון הצדיק, שהמנורה שנתנו בשמן כל השנה במידה שווה, הנר המערבי תמיד היה נשאר, ממנו היה מדליק את הנרות החדשים, אחרי שהיה מיטיב את המנורה. שיש מצווה של הדלקת הנרות, ויש מצווה של הטבת הנרות. הכהן היה מיטיב את הנרות, מסלק את הפסולת של הפתילות הישנות, והיה מדליק מהנר המערבי, והוא היה תמיד נשאר דולק. זה עדות שהשכינה שורה בישראל. זה הפריע ליוונים. השכינה שורה בישראל, לפי מחשבתם, עזב השם את הארץ, ונתן את הארץ לאדם לעשות בה כרצונו. לכן הפריע להם, לכן הם טימאו את השמנים. וטומאת השמנים מסמלת את החדירה לתהורה של עם ישראל. רצו לטמא את עם ישראל כולו. אז הרמב״ם כותב בהלכה א', שהנס הגדול של חנוכה היה תשועת החשמונאים, גבורת החשמונאים. ולא זו בלבד, אלא שהעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה עד החורבן השני. מדינת ישראל קיימת 60 שנה, והממלכה שהעמידו החשמונאים תקיימת 200 שנה. אנחנו קיימים שמדינת ישראל כבר תהיה קיימת לנצח, כמו שהרב הרצוג אמר, שאין חורבן שלישי, אבל הייתה כאן תקומה לישראל 200 שנה. בהלכה ב' כותב הרמב״ם שגברו ישראל על אויביהם ואיבדום בקפה בחודש כסלב היה, ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש אל הפח אחד, לבוא להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו מנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. לקח להם 8 ימים, עד שהולכים לגליל וחוזרים, לוקח 8 ימים. אז אם כן, הרמב״ם כותב בהלכה א' את נס ניצחון המלחמה, ובהלכה ב' הוא כותב את נס פח השמן. ומה כותב בהלכה ג'? מפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 הימים האלו שתחילתם כפה בכסלב ימי שמחה והלל. מה זה מפני זה? מפני מה? מפני מה? מפני מה? מפני זה. כותב את זה בהלכה ג'. כל בר דעת יודע שג' בא אחרי א' וב'. זאת אומרת, מה זה מפני זה? מפני זה. כל מה שהקדמתי לך, זה הקדמה לחנוכה. למה התקינו חכמים ימי שמחה והלל? בגלל התשועה שהייתה לישראל. איזה תשועה הייתה לישראל? שהצילה מידם וגברו ישראל. זאת אומרת, שהימי שמחה והלל זה לא רק על נס פך השמן, זה על נס ניצחון המלחמה. כמו שהרמב"ם ממשיך, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משעות הימים, להראות ולגלות הנס. מה זה להראות ומה זה לגלות? ומה זה מפני זה? מה זה להראות ומה זה לגלות? את מה מראים? את הדבר הידוע. ואת מה מגלים? את הדבר הלא ידוע. אז באנו לשאלה הזאת. נס ניצחון המלחמה, זה היה נס? או שלזר המכבי היה מצבי גדול, וקרבות אמאוס עד היום לומדים אותם בבית ספר למלחמה הבריטי. עד היום לומדים קרב בית חורון, מפורסם הקרב עם הפילים, קרב בית חורון. לומדים את זה עד היום. אם כן, מה אפשר לחשוב? שהיו מקרים כאלה וכאלה, והטקטיקה כזאת וכזאת, והיה חוכמה כזאת וכזאת. נכון? הכל נכון. כל תכסיסי המלחמה שמשתמשים בהם המכבים, ומה שהיו משתמשים חיילי צהל, הכל מסגרת תכסיסי המלחמה. מי נתן להם את התבונה להשתמש בעיתוי הנכון, ברגע הנכון, שיקול דעת הנכון, בהחלטה הנכונה, בעיתוי הנכון? זה עצמו סייעתא דשמיא. מי אמר לך? אולי זה מקרה? בואו נראה מה זה מקרה. איפה כתוב בתנ"ך מקרה? ויקר מקרה החלקת הזה לבועז השם משפחת אלימלך. אצל רות כתוב מקרה. מה הייתה המטרה של נישואי בועז ורות? שמי יצא מזה? מלך המשיח, דוד המלך, מלך המשיח. אז זה מקרה, או שאותיות מקרה זה, רק מהשם. אבל לנו זה נראה כמו מקרה. אבל קריאת ים סוף זה לא מקרה, כי זה נס גלוי. באים לשאלה, למה יש ביהדות ניסים גלויים ויש ניסים נסתרים? למה כבר אנחנו עושים ניסים גלויים? נס פך השמן, שדלק השמן 8 ימים, זה נס גלוי. איך פך אחד יכול לדלוק 8 ימים? זה נס גלוי. אבל ניצחון המלחמה, זה נס מתגלגל בדרך הטבע. ולמה שמעשה ניסים גלויים במדבר? אומר הרמב"ן בפירושו לתורה, מובא לכם למטה בפרשת בו. מה היחס בין הניסים הגלויים לניסים הנסתרים? אומר הרמב"ן, מה היה מטרת כל הניסים ביציאת מצרים? אומר הרמב"ן, ואתה אומר לך כלל בתא מצוות רבות, מעת היות עבודה זרה בעולם ימי אנוש, החלו הדעות להשתבש באמונה, מהם כופרים בעיקר, אומרים כי העולם קדמון, כי חשו בה השם, ויאמרו לא הוא. מהם מכחישים, בדיעתו הפרטית, אומרים איכה ידע אל ויש דעה בעליון. מהם שיודו בידיעה ומכחישים את ההשגחה. כלומר, 3 דרגות במכחישים. יש שאינם מודים בקיום העולם, בחידוש העולם. יש שמודים בחידוש העולם, אבל אינם מודים בזה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, הוא מתערב ויודע את הכל. ויש שמכחישים את יכולת הקדוש ברוך הוא. לכן ביציאת מצרים אנחנו מוצאים 3 פסוקים. פסוק אחד אומר, למען תדע כי להשם הארץ. פסוק אחד אומר, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. פסוק אחד אומר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה המטרה של 3 הפסוקים האלה? שכל הניסים של יציאת מצרים לא היו בשביל פרו. בשביל פרו אין בעיה. מטרת ניסי מצרים ללמד אותנו, לחנך אותנו לאמונה, בית ספר לאמונה. איך אנחנו נתחנך ולדורות, כדי שאנחנו נראה את ניסי הקדוש ברוך הוא במצרים, ואז נראה שאין כמוני בכל הארץ, שאני בעל היכולת. וקודם כל נדע כי להשם הארץ, שהשם ברא את העולם. וגם שהשם מתערב במה שקורה, כי אני השם בקרב הארץ, ואני מפלה בין מקנה ישראל למקנה מצרים, ואני מתערב, אני בעל היכולות, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. לדעת את כל זה, שהשם הוא בעל היכולות, השם מתערב למען עם ישראל, זה ניסי יציאת מצרים מלמדים אותנו. מי שיודע כמה מצוות יש זכר ליציאת מצרים, שיכול להגיד דוגמה למצוות זכר ליציאת מצרים, כל אחד בדולר. כן? קידוש בשבת, יפה. ציצית, זכר יציאת מצרים. עוד? פסח, זכר יציאת מצרים, יפה. מצה, עוד? מה? קריאת שמע. קריאת שמע זה היינו ציצית, אתה מתכוון. עוד? תפילין, יפה. פדיון הבן, מזוזה. מצוות רבות הם זכר ליציאת מצרים. וכל זה למה? כי היום יש לנו רק ניסים נסתרים. מה שקורה בדרך המקרה, מה שקורה בתוך הטבע, מה שקורה בתוך הטבע זה גם מעשה ידי הקדוש ברוך הוא. סומר הרמב"ן, שאין לאדם חלק בתורת משה. אני מקוצר הזמן קופץ לסוף של הרמב"ן, תסתכלו בצד השמאלי, אחרי שובית הירושלמי, כותב הרמב"ן, שמהניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד כל התורה כולה. והרמב"ן מנסח במשפט חשוב, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אם יעשה את המצווה, יסליחנו בשכרו. אם יעבור עליהם, יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון. כלומר, מטרת הניסים הגלויים היא כדי לעורר אותנו על הניסים הנסתרים. זאת אומרת הרמב״ם, שבין החנוכה יש לי ניסים גלויים, ויש לי ניסים נסתרים. הניסים הגלויים שעליהם מצביעה הגמרא, הם הדלקת הנרות. שהשמן הספיק לשמונה ימים, זהו דבר על טבעי. שנעשה בו נס, והספיק לשמונה ימים, זה דבר לא טבעי. נס ניצחון המלחמה, יבואו אלופי המלחמה הבריטים ויגידו, עשו תכסיס כזה ותכסיס כזה, וילמדו ככה וילמדו ככה. אבל הכל, מי נתן להם את החוכמה והתושייה והתבונה והצלחה, וכל מבצע צבאי שהתוכנית היא על הנייר, אבל בגים למעשה, זה תמיד משתנה, בלמעשה. אז זה נקרא סייעת הדשמאיה. זה נקרא מה שכתוב בתורה, השם אלוקיך, מתהלך בקרב מחנך להצילך, לתת אויביך לפניך. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מסייע לנו בבחינת המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. והתשואה הזאת גם אם היא יד השם, מי מלמד אותנו את זה? נרות החנוכה. לכן הרמב״ם כותב, מפני זה התקינו חכמים, שמונת הימים האלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם את הנרות להראות ולגלות הנס. מה זה להראות ומה זה לגלות? את מה מראים בנרות החנוכה? את מה מראים? את פח השמן. זה להראות את הנס הגלוי. ומה הנס הגלוי מלמד אותנו? הוא מגלה לנו גם על הניסים הנסתרים, שכל דברינו ומקרינו, כולם ניסים מאיתו יתברך. מעתה, כשתקנו חכמים שימים אלו יהיו ימי שמחה והלל והודאה. הודאה על מה? על איזה ניסים? על נס פח השמן? נס פח השמן אפשר לקיים מצווה אחת, שהיא הדלקת הנרות. על מה יש יותר להודות להשם? על נס ניצחון המלחמה שעשה איתנו, ועל שנושענו נתן רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים, ושחזרה מלכות לישראל. על זה יותר צריכים להודות מאשר על נס פח השמן. לכן הגמרא מסיימת ואומרת, וכשקבעום, עשאום ימים טובים בהלל והודאה. שאלנו שאלה, ואיפה נס פח השמן? כתוב נס פח השמן, אבל מה תקנו חיין להדליק נרות? ולהדליק נרות מה? להדליק נרות זה חלק מההלל והודאה. איך נס פח השמן הוא חלק מההלל והודאה? נראה מה אומרים אחרי הדלקת הנרות בתפילה, הנרות הללו. נהפוך את הדף לצד שני, מקום מספר 6. מה אנחנו אומרים? הנרות הללו, אנו מדליקים, על מה? אני חשבתי שנגיד, אנו מדליקים על נס פח השמן, ככה נגיד, לא כתוב בתפילה ככה. אנחנו מדליקים על הניסים והנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות. אנחנו באים מהם הזמן הזה על ידי כהניך הקדושים. כל מצווה, כשאני אומר חנוכה, נרות הללו קודש שם, והם לאותם בלבד, כדי להודות ולהלל שמך גדול, נצא עוד רבה לשבועותיך. אז מה אנחנו מדליקים את הנרות? הניסים והנפלאות, הכיצד? תשובה כמו שכתב הרמב״ם, שעל די הניסים, על די הנרות, שזה נס הגלוי, זה מעורר אותנו להסתכל, הסתכלות אחרת. הנרות הללו מאירים את כל המציאות, ומראים לנו בעצם, מורה באצבע, שכל הניסים שקרו לנו הם בעצם, כולם ניסים מאיתו יתברך, שגם התשועות וגם המלחמות הם ניסים מאיתו יתברך. ולכן כשאנחנו מודים להשם, הלל ודה, מודים להשם על הכל. לכן נשים לב לסגנון הרמב״ם בהלכה ב', הוא כותב, התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים אלו, שתחילתם קפה בכסלב, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בעיר על פתחי הבתים, להראות ולגונן, ומדליקים, מה זה קרה ומדליקים? מה שמדליקים זה חלק מהשמחה והלל, איך מודים להשם? מודים להשם על ידי הדלקת הנרות, וכל זה כיצד? כי כשמדליקים נרות, מה אנחנו מברכים? שלוש ברכות, ברכה הראשונה, להדליק נר של חנוכה. ברכה שנייה, שעשה ניסים לאבותינו, באים מהם הזמן הזה. ברכה שלישית, שהחיינו וקיימנו, הגיענו לזמן הזה. באנו אם כן לשאלה הבאה, והיא, הברכות שאנחנו מברכים בהדלקת הנרות, זה ברכת המצוות, שמברכים אותם על הנרות, זה ברכת המצוות, או על ידי הנרות אנחנו מקיימים עוד מצווה. מצוות הלל והודאה, מודים לקדוש ברוך הוא. איך מקיים מצוות הלל והודאה? על זה שמדליקים נרות ומברכים על הנרות ברכת המצוות, ולהדליק נר של חנוכה. שתי הברכות האחרות שמברכים בהדלקה, והן שעשה ניסים לאבותינו, אנחנו מודים לשם על הניסים, זה מצוות הודאה, ושחיינו גם היא מצוות הודאה. כלומר, אם תקנו שימים אלו ימי שמחה והלל והודאה, זה הלל והודאה. זאת אומרת, שהברכות הללו הם חובת היום, הם לא חובת הנרות, הם גם חובת הנרות, אבל הם קודם כל חובת היום. מה נפקא מינה? פילוסופיה גבוהה, אם זה חובת היום או חובת הנרות. בואו נשאל שאלה, נסביר בזה הלכה אחת שיש בנר חנוכה ואין בכל המצוות. הרואה סופגניה, מה יברך? הרשל"י אמר, הרואה סופגניה יברך בורא מיני מזונות. למה? שמהר ייתנו לו את זה שלא יהיה ברכה לבטלה. אז רק בשביל הבדיחה. הרואה אתרוג, מה יברך? שום דבר. הרואה סוכה, הרואה מצה. מצאתם ברכה לרואה? אבל בנר חנוכה, כתוב בשולחן ערוך, הרואה נר חנוכה מברך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וביום הראשון, מה הוא מברך? שהחיינו. מדוע תקנו חכמים ברכה לרואה נר חנוכה? ומי זה הרואה הזה? אז רש"י אומר, מסכת שבת, כן, ברקים, יפה, הרואה ברקים, מה מברך על ברק? שעושה מעשה בראשית. מה מברך על הרעם? שקראו גבורתו מלא עולם, יפה. אז איך קוראים הברכות האלה? בואו נחלק את הברכות, נעשה סדר. על הכוס תה ברכתי בהתחלה, שהכל נהיה בדברו. אם זה בכף, כמו שהברכה, זה קוראים לזה ברכת הנהנים. אחר כך יש עוד ברכה שנקראת ברכת המצוות. ברכת המצוות שהיא להניח תפילין, להתעטף בציצית, להדליק נר של חנוכה, זה ברכת המצוות. אחר כך יש, מה שהזכרת ברכת, ברכות השבח. משבחים את הקדוש ברוך הוא על מה שעשה עמנו. אז הרואה ברק, ברקים, רעמים, הרואה את הים הגדול, יפה. אבל נר חנוכה, המצווה היא להדליק. אז ברכת להדליק היא ברכת המצוות. באתי לשאול, מהי הברכה של שהחיינו? זה ברכת המצוות? כי מי שעושה מצווה פעם ראשונה זה ברכת המצוות? ושעשה ניסים זה גם ברכת המצוות? שכך תקנו חכמים שזו ברכה על עשיית המצווה? או שזו ברכה על יום החנוכה, שהימים האלו נתקנו להלל והודאה, אז זה ברכת השבח. כלומר, כשעושים שלוש ברכות, ניתן למיין אותם. ברכה ראשונה, ברכת המצוות, שעשה ניסים ושחיינו, ברכת השבח. איך רואים? נביא הוכחה לדבר, מי הרואה? הרואה נר חנוכה, כתוב בגמרא במסכת שבת, שהרואה נר חנוכה, מי שיכול להביא לי משנה ברורה, אני עודה לו, הולכות שבת, הרואה נר חנוכה, מברך. איזה רואה יברך על נר חנוכה? איזה רואה? נגיד, הוא הולך הביתה מבית הכנסת, ועוד רגע הוא מדליק בבית שלו. ועוד רגע הוא ידליק. האם הוא יברך הרואה הזה? לא. אז על איזה רואה מדובר? רואה שלא אינו עתיד להדליק. הרואה הזה, אמר רב חייא בר אשי, שבת כ"ג ג', אמר רב, המדליק נר חנוכה צריך לברך. וירמי אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. מי זה הרואה? הרואה, אומר רשי, העובר בשוק ורואה באחד מהחצרות דולק. מצאתי בשם רבנו יצחק בן יהודה, שאמר, משום רבנו יעקב, שלא הוזקקה ברכה זו, אלא למי שלא ידליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה. יושב בספינה, מה יש? יושב בספינה, אז מה יש? ידליק על החוף, ידליק במעגן. מי שנוסע ברכבת, יכול להדליק ברכבת? מי שנוסע במכונית, ידליק במכונית? תשובה, צריך להדליק בבית שהוא נמצא. אדם חונה באיזה מקום, חונה במלון, חונה במצפה רמון, מדליק לו בחנייה. אבל אם הוא בתנועה, כי נר חנוכה צריך להקרין קודם כל כלפי הבית. נר חנוכה איש וביתו. צריך שיהיה לך בית. אבל אם אתה עושה טיול, ואתה כל פעם ישן במקום אחר, כל פעם ישן במקום אחר, אתה טייל ותיק, פטור מהדלקת נרות, אין לך איפה להדליק, כי אין לך בית. אומר רש"י, אבל יש לו עיצה. מורה נר חנוכה, הוא יברך. מה הוא יברך? שעשה ניסים לעבודנו, אבל אין לו נרות. הוא לא מדליק נרות, מה הוא יברך? תשובה איך שהסברנו. ברכת להדליק היא ברכת המצוות. אבל הם התקנו להלל והודאה. אז מי שאין לו נרות, הוא פטור במצווה של הלל והודאה? מה פתאום? אז אם הוא רואה נר חנוכה, הוא מחויב בהלל והודאה. אז הוא מברך על ראיית הנרות. להלכה, הדברים של רש"י לא התקבלו בדיוק. מי שלא ידליק בביתו עדיין, אלא להלכה כתוב בהלכות חנוכה, שלא נתקנה ברכה הזו, אלא מי שלא ידליק, ואינו עתיד להדליק, וגם אין מדליקים עליו בביתו. מי שיש לו שלושה תנאים אלו, לא ידליק בכלל, לא מדליקים עליו בביתו, ואינו עתיד להדליק, אבל הוא רואה. אז הוא מברך. אז למה הוא מברך? אין דבר כזה באף מקום, באף מצווה, שהרואה מברך. זולתי כאן. והסיבה? כי הרואה לא יכול לברך להדליק, שהיא ברכת המצוות. אבל הרואה מברך שעשה ניסים, כי יש מצווה בימים אלו של הלל והודאה. והדלקת הנרות היא חלק מהלל והודאה. בדוגמה הזאת המחשנו והסברנו מה שכתוב בגמרא, לשנה אחרת קבעום ועשו ימים טובים בהלל והודאה. ושאלנו, ומה הדלקת נרות? תשובה, הדלקת נרות הוא חלק מן המצווה של הלל והודאה. מי אמר את זה? דברים כתובים בשאילתות דרב חי גאון. רב חי גאון חיבר ספר שאילתות, תראו, יש פה רחוב בעל השאילתות. זה לא מישהו שגר ברחוב. אז מי זה בעל השאילתות? תשובה, בעל השאילתות זה רב חי גאון. הוא כותב פרשת וישלח, מצווה קבע, הוא כותב ככה בתרגום לעברית. הוא כותב, כשמגיע יום שנתרחשו ניסים לישראל כמו חנוכה ופורים, תשימו לב ללשון שלו, מחויב לברך שעשה ניסים לאבותינו בחנוכה על נר ובפורים על מקרא מגילה, שנאמר, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל את העם מיד מצרים ומיד פרעה. כלומר, הוא לא אומר שמחויב להדליק נרות חנוכה, הוא אומר שמחויב לברך בחנוכה על הנרות. רואים מדבריו, שגם הפסוק שהוא הביא מיתרו ברוך השם אשר הציל את העם מיד מצרים מיד פרעה, שברכת שעשה ניסים איננה ברכת המצוות, היא לא ברכה על המצווה, אלא היא ברכה של הלל והודאה לקדוש ברוך הוא על הניסים שעשה עמנו, כמו שכתב הרמב״ם, שעל מה הוא מברך? על כל הניסים. כי אמרנו שהכותרת של הנושא שלנו הוא בימים ההם, בזמן הזה. אז על מה מברכים את השם בימים בזמן הזה? על נס פך השמן? נס פך השמן הוא קטליזטור, הוא מעורר אותנו על מה, איך להסתכל על המציאות. הוא מעיר אותנו להסתכל מה נספח השמן היה נס גלוי, אף כל ניסים שנראים לנו ניסים בדרך הטבע, גם הם ניסים מאיתו יתברך, ועליהם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אז נרות הללו, אנו מדליקים על מה? על הניסים ועל התשועות והנחמות ועל המלחמות, שגם הם היו ניסים. אז הם נתקנו להלל ועודה, הניסים שעשה עמנו בימים ההם, והניסים שעושה איתנו בזמן הזה. זה לבקשר לברכה של שעשה ניסים לאבותינו, שהיא ברכת ההודעה, ברכת ההודעה. כלומר, אם אמרתי קודם שיש ברכת הנהנים, ברכת המצוות, ברכה זו היא בעצם המצווה. המצווה של טוב להודות לשם ולזבר לשמך עליון. מה עם ברכת שחיינו? באנו לשאלה, מה עם ברכת שחיינו? שחיינו זה ברכה על היום, על עיצומו של יום, או שחיינו היא על המצווה. שכן מצינו שני אופנים או כמה אופנים על ברכת שחיינו. אופן אחד שכולם אוהבים ומכירים, חתן שמתעטף בתלית, הוא מברך שחיינו. על מה הוא מברך? על הבגד החדש, על התלית. הוא מתכוון, על הקלה ועל השמחה ועל המתנות, הכל שחיינו. למה? כי הוא שמח עם המאורה שקורה. אז יש שמחה על מאורה שקורה. יש שחיינו על מצווה חדשה. מצווה חדשה שהיא לא באה מזמן לזמן. איזה מצווה? מי תן דוגמה? מברכים עליה שחיינו. מצווה שהיא לא תדירה, אלא נדירה. למשל, לראות חנוכה, זה, על זה מדברים. זה שחיינו. עוד לשם בסוכה שחיינו. עוד תקיעת שופר שחיינו. עוד נר של יום טוב. נר של יום טוב אני רוצה מיד להסביר. קריאת מגילה. ובכן, יש שחיינו של המצווה, כמו תקיעת שופר. אבל מי ששם לב יודע שבליל חג הסוכות מברכים שחיינו בקידוש, ובליל פסח מברכים שחיינו בקידוש. אבל באכילת המצה היא מצווה שוב חדשה. מה אני רוצה לומר? שיש שחיינו של המצווה ויש שחיינו של היום. בסוכה, אדם יושב בסוכה, אז יש לו בעצם שתי מצוות, שתי שחיינו, דאבל, שתי סיבות לשחיינו. אחד, על עיצומו של יום. אחד, על הישיבה בסוכה. אז הוא מברך שחיינו למטרה כפולה. על היום, חג הסוכות. אם כן, כל מקראי קודש, כל ימים שהם יום טוב מדאורייתא, כמו יום כיפור מברכים שחיינו בכניסת היום, וסוכות, פסח, שבועות, שחיינו בכניסת היום שעושים בקידוש, זה שחיינו על היום. הנה חג שבועות זה דוגמה. בקידוש של חג שבועות, אדם לא מקיים שום מצווה מיוחדת, אלא מצוות קידוש, וברי שחיינו על היום. בסוכות, וברי שחיינו גם על היום, וגם על מצוות סוכה. שבאתי לשאול, שחיינו שמברכים בחנוכה, על הנרות. זה שחיינו של המצווה, או שחיינו של היום, שימי שמחה והלל? לכאורה זה שחיינו של המצווה. אבל אנחנו רואים שגם הרואה נר חנוכה, גם הוא מברך שחיינו. על מה הוא מברך? הרי אין לו מצווה של הדלקת הנרות. שמה תאמר? הרי הרגע אמרתי שהוא מקיים מצווה הרואה. מה המצווה שהוא מקיים? מצוות הודעה. אז הוא מברך אולי שחיינו על מצוות ההודעה, שהוא מודה לשם. אבל יש תשובה אשכנזית שמובאת בבית יוסף. יוסף מצא תשובה אשכנזית, ששם כתוב בתשובה הזאת, הרואה שבירך זמן, למשל, חייל היה במילואים ולא היה לו נרות חנוכה, אבל הוא ראה נרות אצל מישהו, אז הוא בירך מדין הרואה. כמובן להלכה, אמרתי, אם מדליקים עליו בביתו, לא מברך. אבל להגיד, לא מדליקים עליו בביתו, ראה נרות, בירך שחיינו. באמצע החנוכה קיבל חופשה. בא הביתה, מדליק נר. פעם ראשונה שהוא מדליק נר בחנוכה, זה כבר נר רביעי. הוא יברך שחיינו או לא? לכאורה, קודם ברך שחיינו על יום החנוכה. עכשיו ברך שחיינו על המצווה של חנוכה. אומר התשובה אשכנזית, לא. הרואה שברך שחיינו לא יכול לחזור ולברך אותם שחיינו. למה דקיימלן? זמן אומרו אפילו בשוק. זמן של שחיינו, אדם יכול להגיד אפילו בשוק. כלומר, על עיצומו של יום הדבר מברך שהחיינו על היום, וזה שערבית, שעה וחצי, נסיים לפני שעה וחצי. אדם מברך זמן על עיצומו של יום, אומר תשובה שקדית, הוא לא יחזור, הוא יברך שחיינו. למה? כי הברכה שברך שחיינו, כבר ברך על היום. מה רואים מדבריו? שהברכה שברכים שחיינו בהדלקת נרות, כמו שאמר השלטות, מברכים אותה על יום החנוכה. כי אלו ימים שנעשו ניסים לישראל. תקנו חכמים את הברכות האלו על שרגה. למה? כי הנר מעורר אותנו להודות לשם. רואים מדבריו? שגם ברכת שחיינו, בדומה לברכת שעשה ניסים, הם ברכות על ימי החנוכה, שהם ימי שמחה והלל. ולכן תקנו חכמים לברך בהם שחיינו. אז אם הוא כבר ברך שחיינו, יצא, הוא לא יברך עוד הפעם על הדלקת הנרות. וזה חידוש גדול. אז אם כן, מה אנחנו רואים? שימים אלו הם ימי שמחה והלל, ומטרת הדלקת הנרות היא לפרסם את הנס. ונסיים במליצה שאמרו, שעד מתי זמן ההדלקה, אז תכלה רגל מן השוק. למה יש לנו בביטוי הזה, תכלה רגל מן השוק? בשוק שולט ההרגל. ההרגל, שאלות השוק, צריך לבוא משיח? שאלו אותך, כמה זה עולה? אומרים, בחינם, כן, שיבוא, למה לא? בשוק שולט ההרגל. נראות החנוכה מאירים אפילו למי שבא עם הרגלים של השוק. זה בא למד אותנו שהעולם הוא לא הרגל, העולם הוא לא מקרה, העולם הוא כולו מאיתו התברך. אז אם כן, יוצא שמטרת נר חנוכה לברך אותנו, בא למד אותנו בעצם, מה שהתחלתי בתחילת השיעור, שהכל נהיה בדברו, גם בכף וגם בכוף, הכל מאיתו התברך. גם עובדה שיכולתי היום לעמוד בפניכם, אחרי שאתמול לא יכולתי להוציא מילה. זה בעצמו נס ופל שנתן לי הקדוש ברוך הוא את הכל כל בן יעקב, ונתפלל שבזכות הכל כל יעקב נזכה לנצח את ידי עשיו, כמו שאמרו חז"ל, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. שונו של יעקב בידי בתי כנסת ובתי מדרשות, אין ידי עשיו של טונבו. אז ידי עשיו נמצאים היום בתרבות המערבית, בכל אתר ואתר, בכל אתר ואתר שבאינטרנט, אז צריכים להגביר את קולו של יעקב על די נרות החנוכה, ואז זה יעזור לנו להחדיר אמונה שתכלה רגל מן השוק. חנוכה שמח לכל הציבור.